אנחנו דיברנו בינתיים על חמישה ימים מאז הפסק, דיברנו על הממוצע של שש, דיברנו על שבעה נקיים. אני רוצה שנתייחס עכשיו, יש כל מיני טיפים פרקטיים, אמצעויות רלוונטיות שחשוב להתייחס אליהם, נוגע לכל הקטע של שבעה נקיים, הפסק טהרה. אז בוא נלך אחד אחד. בקטע של הפסק טהרה יש הרבה נשים צדקניות שפוצות את עצמה, זאת אומרת אישה שבודקת בצורה שהיא פוצעת את צוואר הרחם, יש מצויות שיכולה להגיע אפילו עד שם, יש מצויות שהאישה בודקת באכזריות, הייתי קורא זה אפילו, כאילו כלפי עצמה, זאת אומרת היא בודקת בצורה מאוד אגרסיבית ואז היא יכולה לפצוע את עצמה, יש מצויות של אישה שבודקת ועושה הרבה מאוד סיבובים עם אותו עיד עד כדי שהיא אוספת את כל הלחות ופוצעת את עצמה. אז חשוב להרגיע את הנשים, הפסק טהרה באמת צריך להיות בדיקה טובה, ועם כל זה בדיקה טובה לא צריכה להיות בצורה שפוצעת. מומלץ שהפסק טהרה יעשה במצב שיש לנו זמן, לא במצב של לחץ. אז ההמלצה שלי, קודם כל להתחיל הפסק טהרה או שעה או שלושת רבעי שעה לפני השקיעה, שאתה עושה בדיקה בנחת, לא הלך טוב, אתה מחכה עוד רבע שעה, חוזרת הלחות לאותו מקום, אתה עושה עוד בדיקה. יש כמה אתגרים בעייתיים בקטע של הפסק טהרה. נתחיל עם הראשון המאוד מצוי, וזה שאנשים עושים הפסק טהרה או בחדר מקלחת או בשירותים לקראת השקיעה, איפה שאין תאורה טובה. ואז נוצר מצב שיש לך את האור השמש שהוא כבר אדמדם לקראת השקיעה, ואז זה גורם לעד לראות אדום, או שיש לך את האור של השירותים שהוא צהבה והוא גם מקרין אור אדום, או שיש לך את כל השקיפות של הצבע של השירותים, שלפעמים זה כחול, לפעמים זה אור, אבל זה יכול להיות לפעמים גם ברוד, ואז יש לך צבע שהעד יכול להיות קרוב לשקוף, והוא יראה הרבה יותר חמור מאשר הוא באמת. חשוב שהאישה תתרגל לא להחליט אם זה טמא, אלא אם כן היא רואה שזה ממש דם, אבל זה שזה אדם דם או דברים אחרים, אם מבחינתה שלא תחליט, שתסתכל על זה שוב באור אחר. אני אומר שכל גבר צריך ללכת לקנות אור לבן ולהתקין, יש היום נורות לבנות שרשה כל יום, איזה חדר שיושא בו את הבדיקות, תתקינו את זה שם, שיהיה לה אור טוב, שיהיה אור טוב שיכולה לראות, אור לבן או אור יום, אחד מהשניים, זה חשוב וזה מאוד משמעותי, זה מאוד משנה את הצבע. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש זוגות שזה קורה להם פעם בחודש, יש זוגות שזה קורה להם פעם בשנה, זה לא משנה מה התדירות, אבל למעשה זה קורה שאנשים שוכחים להביא עדים. זאת אומרת, אתם הולכים להורים שלך, אתם הולכים לאיזשהו מקום בשבת, פתאום אין עדים. עכשיו איך היא תבדוק את עצמה? אז מה, היא תיקח את הגופייה שלך? אפשר, אבל יש יותר סיכויים שהיא תפצע את עצמה. היא יכולה לעשות בדיקה במגבונים אם הם יבשים, או בטישו יותר רבה, או לקחת שלושה ארבעה טישויים ביד ולעשות. זה לא לכתחילה, זה בדיעבד גדול, זה עלול להתפורר בתוכה, זה מאוד קשה לעשות בדיקה כמו בן אדם. אז אני אומר לבעלים, אחיותכם, תלכו, תקנו חבילה מיותרת, שהיא תמיד תהיה במזוודה. איזה מזוודה שאתם תמיד לוקחים אתכם, שהיא תהיה שם. אם יש לך את הטלית של שבת שאתה לוקחת, שזה יהיה שם. שתמיד יהיה חבילה ספר. שלא ייווצר מצב שאתה פתאום מוצא את עצמך באמצע תל אביב, ויש לך שתיים בני שבת, אבל אין אף מקול פתוחה, ואין אף אחד זה. לא, לא זו הדרך. אז תמיד שיהיה ספר, שיהיה חבילה ספר באיזשהו מקום. בסדר, מקסימום, עכשיו אתם למדתם כמה פטנטים איך אפשר לעשות, אבל זה לא הלך התחילה. אני הייתי אמור לסיים את זה, אוקיי. אז זה הדבר השני בנוגע להפסק טהרה. עכשיו, בבדיקה עצמה, אז רצוי שהאישה לא תעשה יותר משתי בדיקות יחד אחד אחרי השני, מקסימום שלוש, כי עלולה לפצוע את עצמה. אז נכון, אם הבדיקה הראשונה לא הייתה טובה, מותר לה לעשות שנייה ולזרוק את הראשונה. השנייה לא הייתה טובה, מותר לה לעשות שלישית ולזרוק את השניים הראשונות. אבל אחרי שניים, מקסימום שלושה, מקום יבש. תעשה עוד בדיקה, היא בקושי תצליח להיכנס פנימה, זה לא יהיה בדיקה טובה, היא עלולה לפצוע את עצמה. בגלל זה רצוי שתעשה את ההפסק 45 דקות לפני השלישי, יש לה טווח זמן. שלא ייווצר מצב שהיא צריכה לעשות ברצף חמיות לטפצה. לזוגות צעירים אני ממליץ, ולפעמים גם אחר כך, שהבעל יהיה בבית בזמן ההפסק טהרה, כי הרבה פעמים האישה מרגישה כזה לחץ להוכיח את עצמה שהיא לפחות ניסתה, והיא תעשה את הכל כדי להוציא את ההפסק נקי עד כדי פציעה. ואם אתה בבית, אז אתה יכול לומר, שמי זה יוצא ספוג נדם, המחזור לא יסתיים, אין שום היגיון לעשות הלאה. אז יש נשים שאם הבעל נמצא בשטח, זה עוד יותר מלחיץ. אז אצלהם לא כדאי שהוא יהיה בבית. אם אתה הולך להיות בבית, אז חכם עיניו בראשו, כך בחשבון שזה אומר שאתה צריך להתפלל מנחה גדולה. כי הרי הפסק טהרה זה בזמן השקיעה. אז קחו את זה בחשבון מראש. אבל אל תעשו אפקט הפוך, שאתה אומר, נו תזדרזי, אני חייב ללכת למנחה. זה בדיוק שזה יצא שם כדי להרגיע את הרוחות. אז לכתחילה בדיעבד, לכתחילה מפלג המנחה,
שזה לפני השקיעה, כאילו
דרך שעה ורבע לפני השקיעה. כן, אלא מה, שאם אתה הולך לשים מוח דחוק, אתה לא רוצה לשים מוח דחוק שעה ורבע לפני השקיעה. טוב, אז הפסק טהרה מצד אחד זה הבדיקה הכי חשובה, כי היא מעבירה אותנו מחזקת טהרה לחזקת אינה רואה, אבל בהפסק טהרה יש לנו את האפשרות לעשות בדיקה חוזרת. זאת אומרת, אם בדיקה אחת הייתה לא טובה, אני יכול לעשות עוד אחת, אבל האחרונה היא זו שמשנה. אני לא יכול לומר, שנייה, האחרונה הייתה לא טובה, אבל שניים לפני היו טובות. אני ממליץ בכל מקרה ללכת לרב לשאול. אתם תתפלו כמה מקרים יש שרב יכול לומר, שמה היא פצעה את עצמה, שלא תעשה בדיקה מחר, או היא פצעה את עצמה ובדיקה זו בסדר, הבדיקה אחריה היא מפצע, נשלח אותה לאחות ואז נוכל להתיר אותה. זאת אומרת, יש כל מיני סיטואציות שאתה כן יכול להתיר. אז לא הפסדתם כלום ללכת לרב. מקסימום, אתם אסורים גם בלי הרב. אבל רצוי שתביאו ותשאלו. אנחנו שוב, אנחנו הדגשנו בעבר שבהפסק טהרה העיקר זה הבדיקה, המוח דחוק זה חומרה נוספת. יש מקרים ספציפיים שזה הכרחי, אבל כמעט תמיד זה לא הכרחי. זאת אומרת, אם לאישה היה ראייה באותו יום, אם באותו יום היה זרם דם, אז היא צריכה את ההפסק גם מעיקר הדין. אבל כמעט תמיד ביום שיש זרם ההפסק לא הולך. זאת אומרת, אם לא היה זרימה אמיתית, היה פה שם טפטוף, וזה המקרה הקלאסי, אישה רגילה, אז ההפסק טהרה הוא גם בלי מוח הוא קשר. אבל אלה דברים שאתם צריכים לשאול את הרב, כי אני אומר בקיצור דברים שיש להם יותר פרטים, בסדר? אז לפעמים, בוא נאמר אחרי בתולים או אחרי לידה, אז אישה רואה שכל האזור רגיש, ואז אפשר לשאול את הרב האם אפשר לעשות הפסק בלי מוח, או אם אישה יודעת שהיא פצעה את עצמה, או היו לה תפרים בלידה והיא חוששת. יש כל מיני סיטואציות שאתה חושש, אז אפשר לבקש האם מותר לעשות במקרה שלנו הפסק בלי מוח. אחד מהעקרונות שאתם חייבים לדעת שדיברנו עליהם שסוף שבוע שעבר, זה שהתפקיד שלכם זה להתקן את הרב מה שיותר. זאת אומרת, כמה שתיתנו לו יותר מידע, יותר פרטים, הוא יבין אתכם יותר וידע יותר במה צריך להקל בשבילכם, איך לפתור לכם את הבעיות. התפקיד שלכם זה לשתף אותו בפרטים כדי שהוא ידע מה נכון להורות לכם. אמרנו שהפסק טהרה צריך להיות לפני השקיעה. מה קורה אם זה בדיוק השקיעה? אז שתעשה בדיקה ואחר כך נדון בזמן. שתעשה בדיקה ומיד אחרי הבדיקה תסתכל על השעון ואז שתתקשר לרב. כי לדוגמה, אני מקבל טלפונים כאלה מכל מיני יישובים איפה שהשקיעה שלהם היא לא בדיוק מה שכתוב בלוח. לפעמים הם חושבים שזה שקיעה, ובאמת יש להם עוד דקה שתיים אחרי השקיעה לפי איפה שהם ממוקמים. לפעמים יש כל מיני דברים, זאת אומרת, כל מקרה לגופו, אבל יש הרבה מה לדון. זה לא כל כך פשוט שפספסי את השקיעה גמרנו, אין הפסק. פספסי את השקיעה שתעשה בדיקה מיד, ואז תתקשרו ותשאלו. אתם זוכרים, דיברנו שאם אישה מכניסה נייר טואלט לאותו מקום, אז מבחינתנו זה בדיקה. זאת אומרת, היא לא יכולה לומר זה נייר טואלט, זה קטן, נכון? אם היא הכניסה את הנייר טואלט פנימה לתוך אותו מקום, לנרתיק, אז מבחינתנו זה מתחיל להיות, זה משקל דאורייתא, משקל בדיקה. עכשיו יש מציאויות שנצרף את זה כדי להקל. זאת אומרת, אם פספסה את השקיעה, אז לפעמים נשאל אותה, רגע, האם אולי בדקת במהלך היום לראות אם המקום נקי? אולי נכנסת עם טישו, רק לבדוק אם המצב נקי או משהו אחר? אולי הכנסת טמפון? טמפון באותו מקום גם יכול לחשב בדיקה. לפעמים מי ששמה טמפון מוציא אותו לגמרי נקי. אז יש כל מיני סיטואציות, והתפקיד של הרב זה לחשוב ולבדוק ולשאול את השאלות שאולי לא חשבתם עליהם. התפקיד שלכם זה לעשות מה שאתם צריכים לעשות, ואם פספסתם, תעשו כמיטב יכולתכם, אז תתקשרו ותשאלו. יכול להיות שיהיה פתרון. זה כבר צריך לשבור את הראש אחר כך, אבל ברגע שנזכרים, כן לעשות בדיקה. זאת אומרת, כי לפעמים זה יהיה... מה?
דקה או שתיים
לשאול דברים. כן, עדיף לעשות את הבדיקה אחר כך לשאול. אמרנו שזה מחלוקת ואפשר לסמוך על אלה שסוברים כך. אבל יותר עדיף שיהיה נייר טואלט צבעוני, ואז לכל הדעות. אמרנו עוד לא, זאת אומרת, נעבור שנייה לנייר טואלט. בוא נאמר אישה רואה נייר טואלט כמות דם שבעצם מחזור מתחיל. אז נכון מבחינת דיני קטם, אין לי פה קטם. אבל זה לא עוזר לי. זאת אומרת, יש גבול כמה אני יכול ללכת עם זה ולומר, שמה, זה צבעוני, זה קטם וכל זה. אני לא יכול ללכת ראש בקיר. זה טוב, אבל טיפה פה, טיפה שם, זה טוב כשאישה בהיריון, היא מוחזקת מסולקת דמים. או אישה על כדורים, ואני יודע שאין לה דימומים עם זה. פה ושם יש איזה טיפה או משהו. כן? בסדר? טוב, אני חושב ש... לשנייה.